a-creaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I needed money 'cause I'm hit none. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לעולם על פי ג'ימי, פודקאסט קולנוע של אתר עין הדג. אני תום שפירא ואיתי
יהונתן צוריה.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט של המיני סדרה הזאת היא מאוד פשוט. בכל פרק אני ויונתן בוחרים סרט אחד מהקריירה של אחד ג'יימס סטוארט ומדסקסים אותו מהסוף להתחלה, מהאמצע לצדדים, במרחב, בחלל ובזמן. דוקטור הוא, לא יודע, טרדיס, משהו כזה, אין לי מושג איך זה הולך.
זמן הוא לרוב יחסית ליניארי לבני אדם.
כן, אנחנו לא בני אדם, אנחנו פודקסטרים, זה
נכון,
תת מין כזה אני חושב. עכשיו, יהיו ספוילרים, כמו בכל פרק, שם הסרט מופיע בכותרת של הפודקאסט, אבל אם איכשהו הגעתם עד לכאן, כאילו בלי להצליח לקרוא את זה בתיאור של הפרק, או בעמוד בעין הדג שבו אני מקווה הורדתם את זה, או בפייסבוק.
אז קודם כל, כל הכבוד. זה ממש מרשים.
זה ממש מרשים. לסרט שאנחנו מדסקסים השבוע קוראים אנטומיה של רצח, מ-1959, מבוסס על ספר מ-1958. הם עבדו מאוד מהר אז.
כן. זה גם היה רצח אמיתי, או אני לא זוכר?
זה היה מבוסס על מקרה רצח אמיתי, עורך דין של ההגנה כאילו כתב את הסיפור כאילו.
תראה את זה לך איזה כיף זה להיות כזה עורך דין ואתה כותב ספר ואז ג'יימס סטוארט משחק אותך. זה נראה לי די כיף בסך הכל.
אני חושב שזה שני העיתונאים כל אנשי הנשיא היו הכי הזוכים הכי גדולים בקטע הזה.
כן. רוברט רדפורד ודסטין הופמן, כן.
כאילו במיוחד רוברט רדפורד. אני יודע שאנחנו סוטים מהנושא, אבל זה כבר רגיל הפודקאסט הזה. אחד הסיפורים הרבים עליי, רוברט רדפורד, זה שרצו האולפן נורא רצה שהוא ישחק בבוגר, ב-The Graduate.
כן.
והבמאי התנגד לכך בכל תוקף, ושאלו אותו למה, והוא אמר, יודעים מה, אני אראיין את רוברט רדפורד, ואני אסביר לכם למה. והוא הביא את רוברט רדפורד, והוא שאל אותו, תגיד, האם אי פעם היה לך קושי להשיג סקס מבחורה? כאילו, להתחיל עם מישהי. כן. ורדפורד הוא אמר, פשוט לא הבין את השאלה, הוא כזה, מה זאת אומרת, קושי להתחיל עם מישהי, למה? אני לא מבין, הוא כזה, הוא היה כל כך כאילו, הבחור הכי יפה בעולם, באותו זמן שלא היה לו שמץ של מושג, כאילו, לא היית יכול להסביר לו את הקונספט הזה של להתקשות להתחיל עם מישהי, או שיהיה לך טיפה של חוסר ביטחון. אז זה לא פודקאסט רוברט רדפורד, למרות שזה אולי יגיע, מי יודע. זה פודקאסט ג'יימס סטוארט, שגם, אתה יודע, הוא היה טיפוס יותר שמרן. אני מאמין שהוא כבר היה נשוי, אז אם לא באושר, אז באושר כבר כמה שנים. הוא בוודאי לא חיפש להתחיל עם כל בחורה. ולמעשה הדמות שלו בסרט הזה מאוהבת בעיקר בדבר אחד, וזה בדייג, ובחור זקן בשם פרנל, כמו שהוא אומר.
כן. כן, הסרט האנטומיה של רצח, הוא מאוד מבטיח בשם שלו, כלומר הוא מאוד כאילו נחשים על המטוס, אבל לא כמו שאתה חושב, כאילו שאתה רואה את הפוסטר, אז אתה כזה, יש גופה ויש לה על השם, זה בטח יהיה כזה רציחה, אגאתה קריסטי. אבל זה בכיוון השני קצת לוקח את הרעיון של האנטומיה של רצח, והוא לוקח את זה יותר לכיוון של באמת כאילו לחקור לעומק, קצת כאילו איך רצח נהיה ואיך רצח מוגן, וכזה היבטים יותר משפטיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים, סימן שאלה של רצח, כי כזה את כל מי, איפה, למה, מתי, אנחנו יודעים תוך חצי שעה מתחילת הסרט.
כן, אגב, העלילה, יש אחד כזאתי, ג'יימס סטוארט משחק את פול ביגלר, שהוא פרקליט בעיר קטנה במישיגן, והוא ניסה להיות התובע המחוזי, הוא היה התובע המחוזי, והוא הפסיד בבחירות האחרונות, והוא די מבלה את יומו בלי עבודה, יש לו משרד אישי קטן שאף אחד לא בא אליו.
כן.
עד שיום אחד גברת לורה מניון, לי רמיק, באה ומבקשת עזרה, כי בעלה, לוטנט פרדריק מניון, בן גזרה, אני חושב אחד התפקידים הראשונים שלו.
נראה לי גם, אבל אפשר כן. לבדוק.
בעלה מואשם ברצח, מהסיבה פשוטה שהוא רצח מישהו.
כן. זה לרוב קורה את... ככה. שאתה מואשם ברצח אחרי שאתה רוצח מישהו.
כאילו, בוא לא
לרוב, נכנס. לרוב, לרוב, לרוב. לא אמרתי תמיד, אמרתי לרוב.
תלוי באיזה מדינה, באיזה כן. זמן. בכל אופן, וכאילו, מניון מודה כאילו בפני הפרקליט, כן, הרגתי את הבן אדם, אבל הטענה שלו היא, יש נסיבות מצדיקות של הבן אדם הזה אנס את אשתי. והם ביחד, בלי להגיד את זה באופן רשמי, מגיעים להסכמה שבשתיקה ש... כן, הוא סבל מטירוף רגעי ומצב דיסוסיאטיבי ובלה בלה בלה, ועכשיו יש למר ביגלר הגנה, קו הגנה, ובאותו זמן הפרקליטות המחוזית מהעיר הגדולה לנסינג, שזה אני חושב מין כזה בדיחה נהדרת של, של הסרט של כזה, הדמות של ג'יימס הונט משחק כל הזמן את I'm just a small country lawyer, אני חושב שזה השימוש הראשון במשפט הזה בקולנוע.
זה אין לי מושג בכלל, אבל כן.
ומישהו משחק את זה מודולו, זה לא איזה עורך דין, אתה יודע, ניו יורק, או לוס אנג'לס, או הטובה המחזית של כל ארצות הברית, זה מלנסינג מישיגן, כאילו. וזה, אגב, תפקיד קולנועי ראשון, ג'ורג' סי סקוט.
כן, שהוא ממש טוב.
כאילו, באופן כללי, כולם בסרט הזה טובים?
כן, זה סרט טוב, לא חושב שאמרנו את זה עדיין. זה סרט ממש טוב.
כן, אחרי הטרגדיה של... המופע הגדול בעולם, ובכן חבר'ה מסתובב שהמופע הגדול בעולם, זה דרמת בית משפט מבוימת היטב, עם שחקנים טובים שיש להם תסריט שנון להגיד.
כן. בכלליות באמת זה סרט שהוא מבוצע טוב, אנחנו כאילו אמרנו שחקנים, אבל גם הבימוי של אוטו פרמינגר, שכזה קצת נופל בין הכיסאות במבעים קלאסיים, וקצת כאילו גם באשמתו, אין לו כל כך הרבה סרטים... טובים, אבל הוא עדיין בחור מאוד מגניב בסך הכל. המוזיקה של דיוק אלינגטון, שאפילו מופיע על איזה שלוש שניות. בכלליות, הכל בסרט הזה זה מאוד כאילו שעתיים 40 של סרט, שזה מוגזם לכל סרט להיות, וגם אני וגם אתה שונאים סרטים שעוברים כזה את הדקה 80, אבל אין מה לעשות, כאילו מצדיק את זה. זה כזה, אתה מסיים את זה, ואחרי שעתיים 40 אתה כזה, כן? כל דקה המקום.
יש לי שאלה אליך שהיא קצת קופצת לסוף הפרק, בלי לקפוץ לסוף הפרק.
כן.
האם זה הסרט הכי טוב של ג'יימס סטוורט? או לפחות הסרט הכי טוב שאנחנו דיברנו עליו?
אני לא חושב, אני מאוד מאוד אוהב את האחרים גם. זה מאוד תחרות צמודה. כלומר, באמת כי...
אתה מאוד כזה, אתה מאוד אוהב את ההיצ'קוקים שלו.
אני אוהב את חבל, אני אוהב גם למרות ש... אנחנו אומרים רק בפודקאסט. אז בפודקאסט
אפשר גם באמת... וגם אתה יכול כזה, אם לא, אתה רוצה לקצוץ את התשובה לשתיים.
כי בין הפודקאסט זה באמת פה, זה בין זה לבין חבל, מבחינתי. בכלליות בסרטים, שאני גם, כאמור, יש לי פינה מאוד חמה בלב למר סמיף הולך לוושינגטון. כאילו, יש לו הרבה סרטים נהדרים. הוא שחקן שכזה מצדיק את עצם זה שהקלאסיקה שלו, כי כזה... דיברנו, זה הסרט השביעי שלו, שאני חושב שאנחנו מדברים עליו. היינו רק סרט אחד שבאמת היה נפילה על הפנים, שזה היה... המופע הגדול מכולם, ושם הוא גם היה בתפקיד משני, אפשר לסלוח לו.
ולא ראית את הפנים שלו, אז היה קל ליפול עליהם.
כן. והוא באמת מצדיק את זה, כי כזה יש לו באמת הרבה סרטים שהם ממש טובים. לי יש בעיות עם אלה חיים נפלאים, אבל אני עדיין כאילו, כן, בסדר. אם אני צריך להמליץ למישהו לסרט, יש סיכוי שאני עדיין אעשה את זה, כי כזה, whatever. אנשים נופלים בקסם של הסרט הזה, אז כזה, כן. ואני מסכים איתך שאם זה לא הסי של... מה שאנחנו מדברים עליו, בין אם בקריירה שלו, בין אם בסרטים בפודקאסט, זה אחד מיני רבים. כאילו, אחד משמעי תראו את זה.
אני חושב שזה השיא שלו כשחקן, במקום כנוכחות, כי זה אחד, הדמות של פול ביגלר, זה אחד הדמויות הכי מורכבות שמתבקש לשחק, כי זה מישהו שהוא דבר אחד באופן פרטי, דבר אחר כשהוא מדבר עם עדים בתור מין כזה חוקר מטעם עצמו, דבר שלישי עם החבר שלו והמזכירה שלו, ודבר רביעי בבית המשפט, כאילו ששם הוא נותן כזה שואו של אני מאמין לגמרי בלקוח שלי, ואני עורך דין צולב שלוקח את המקרה הזה רק בגלל אי הצדק הנוראי שנאסף, ואתה, אילו, אם היו מראים לך רק את הקטעים שבהם פול ביגלר כאילו מתעצבן בבית המשפט על זה שאיך עורך הדין המדינה מעז להחתים את שמו הטוב של חייל בצבא ארצות הברית, וככה הם תכסיסים מלוכלכים, המדינה מנסה לרמות אותנו האזרחים, היית אומרים שזה פשוט סרט על עורך דין צלבני כזה, שמאמין בחפות של הלקוח שלו.
כן. אבל זה לא.
לא. זה כל הקטע הוא ש...
כן. לא, אני אגיד יותר מזה, יש משהו בדמות הזאת, קודם כל, אני אגיד שני דברים, חוץ מזה. אחד זה שרק ההופעה שלו מבחינת כאילו, שואו שהוא לא אתה יודע נהיה, כמו שאומרים, לאכול את התפורה, אבל הוא שואו כל כך מובהק. כלומר, כשהוא מסתובב בבית המשפט הזה ומדבר בין במונולוגים, בין בדיאלוגים, הדיאלוגים בבית המשפט, עם השופט, עם ג'ורג' סי סקוט, עם השופט, עם העורך דין השני, זה שנון, זה מצחיק, זה קופץ ביניהם, יש כאילו אקשנים, ריאקשנים נהדרים, וזה נבנה. כלומר, זה לא מונוטוני בקטע של, טוב, הוא תמיד שנון והוא תמיד זה. הם כבר בונים על כאילו, אוקיי, היום הראשון במשפט לא נראה כמו היום השני, כי הם כבר עברו את היום הראשון. אז הם כבר יודעים איך אחד השני מגיב, הם כבר מכירים, הם משופשפים. ונטו בחינת כאמור שואו, הוא נותן הופעה מדהימה, אבל הדבר באמת מעניין בהופעה הזאת, כמו שאתה אומר, זה שהוא משחק המון דמויות, ובכולם כאילו, זה בעצם דמות הכי מורכבת, כי זה דמות שהיא במקביל מאוד מאוד, כמו שאתה אומר, ג'ימי סטוארט ההגון, וגם הכי רחוק מזה שיכול להיות, כי כאילו, בעצם מה הדמות הזאת? עורך דין, אני לא רוצה להגיד תאב בצע, כי כאילו, זה, אבל קצת, אתה יודע, מה-90% עורכי דין שמוציאים שם רע ל-10%. הוא לא צדיק, הוא לא מחפש את האמת, הוא לא מחפש זה, הוא רוצה להוציא את הקליינט שלו בטריקים מלוכלכים מאוד, הוא יודע שהוא אשם, ולא אכפת לו. והוא עושה את זה כי הוא צריך כסף, כי הוא צריך פרנסה, כי הוא קצת מרחם על האישה. אין לו סיבה, כאילו, אתה יודע, ג'ימי סטוארט של דסטרי, ג'ימי סטוארט של חבל, היה קורא לג'ימי סטוארט פה פושע ואיש לא מוסרי בעליל.
בהחלט.
וזה משקף בדמות הזאת, אבל גם מצד שני, כשאתה רואה את זה, זה לא כמו השימושים שלו בהיצ'קוק או בזה, שאתה מרגיש שהופכים אותו למניאק. פה, כאילו, ממש מנצלים את הפרסונה שלו, של מישהו שמייצג יושרה, כי הוא בעצם בדמות הזאת משחק אותה מישהו שמייצג יושרה, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא. וזה אולי כאילו, מבחינת ליהוק, הליהוק הכי טוב של ג'ימי סטוארט, מעבר להופעה, כמו שאתה אומר שכאילו מבחינת משחק הוא מביא את זה, מבחינת שימוש בו כליהוק, זה הברקת הליהוק הכי טובה שראיתי עם ג'ימי סטוארט.
זה גם, אני חושב, אחד המקרים היחידים שבהם אני מצליח לא להרגיש שהמבטא שלו כג'ימי סטוארט כאילו מתנגש עם מה שאמור להיות הסטינג, למרות שהוא אמור להיות ספציפית מעיר קטנה בפנסילבניה, והוא אמור להיות מין כזה, דה, כולם שם טכנית סאודרנס כאילו.
כן, כן, זה אמור להיות מאוד מאוד דרומי.
אבל לשם שינוי מידל קאנטרי, אתה יודע, פלטלנד של ג'ימי סטוארט, לא מרגיש לו במקום?
כן.
ושוב, אולי זה עוזר את העובדה שמשחק מישהו, הוא משחק דמות שהיא שחקנית בעצם, הוא משחק דמות שכל הזמן כאילו שמה שואו בשביל אנשים אחרים. וכן, במידה רבה זה, אני חושב, מאוד קרוב, אתה יודע, זה מאוד כזה שובר ציפיות.
כן.
כן. אין, כאילו, ההופעה הזאת היא כל כך מלאת רבדים פשוט, וזה עוזר שכל השחקנים אחרים, אתה יודע, rise to the challenge, כאמור, הדמות של בן גזרה, שכל הזמן מרגיש שזה כמעט, אתה יודע, זה צד אחד מלהיות הרוצח הסדרתי המתוחכם הזה, שמנהל דיאלוג עם הבלה של כזה, אתה יודע שאני יודע שאתה יודע שאני יודע, כי זה כזה, אתה יודע, מניון יודע שהוא רצח אותו, הוא יודע למה הוא עשה את זה, הוא בבירור מסתיר משהו לגבי היחסים שלו עם אשתו, משהו שהקהל מגלה די מהר, והוא בבירור נהנה מלהרגיש בשליטה.
כן.
וזה מאוד חשוב שזה, אני חושב באופן כללי, סרט על אנשים שמנסים, יודע, לשלוט בכל מה שקורה סביבם. גם הדמות של ג'ורג' סי סקוט, מיסטר דנסר. שכל הזמן אתה יודע, אתה יודע, קצת כזה, מה אני עושה עם כל הבורים האלה?
כן.
ואפילו לורה מניון, שזה עוד פעם, זה תפקיד שהיה, לי רמיק בתור לורה מניון, זה תפקיד שהיה כל כך קל לעשות אותו בתור פשוט, היא האישה עמוקה החלשה שהיא קורבן של מה שקורה סביבה, אבל לא, גם לה יש, אתה יודע, רצונות ומטרות ומשהו שהיא מנסה להשיג בכל מה שקורה סביבה, כאילו.
כן, כן, חד משמעית, כן. כן, אני מסכים איתך, זה באמת, יש כאן הרבה אנשים שכל אחד מהם יש בו איזה שהם לפחות שני רבדים אם לא יותר, ויש כאן עניינים של שליטה, והעלילה עצמה, כאילו זה לא מחקר דמות משעמם, העלילה עצמה היא זזה וקולחת ומעניינת, ועד שמגיעים לבית המשפט, ובטח בא בית משפט, הסרט כאילו מתניע יותר, למרות שלא חשבת שזה אפשרי, וזה פשוט כאילו מרתק, כי גם כאמור, זה באמת כאילו, מפרק רצח של בעצם, אפילו לא ברור אם פסיכופת, כלומר אנחנו לא יכולים לדעת, אתה יודע, הוא באמת אדם רע, בעצם טבעו רע. אני לא יכול להגיד שכל מי שצופה בסרט, בטח אז היה, לא היה מצדיק אותו, גם בלי השטות הזאת שלה, אתה יודע, איך קוראים לזה?
Disassociative condition?
כן, כלומר, אתה יודע, רוב אנשים אומרים, אוקיי, כן, זה נקמה מוצדקת, הוא פגע בו, אז הוא יפגע בו בחזרה. אתה יודע, עולה השאלה כאילו, האם זה קרה מלכתחילה, אבל בסדר, בגדול כאילו, לרוב האנשים, זה בסדר. וזה באמת, זה חלק מזה, שהנקודה עצמה, וכאילו אתה בהתחלה כשאתה בית המשפט מתחיל ואתה לא מבין למה הם כל כך כאילו רוקדים מסביב לנושא, ואז אתה מבין, כאילו זה נופל לך הסימון שכזה כן, בשנייה שהוא מכניס את זה למשפט, הוא כבר עשה חצי דרך וכאילו רוב הרבה מהג'ורי, הרבה מחבר המושבעים יהיה בעדו. ויש שם הציטוט אגב שאני מאוד מאוד אוהב, של הדיסריגרד, של הביטול הערה, כזה איך חבר מושבעים יכול להתעלם ממשהו שהוא שמע. הוא לא...
כן, תשמע, באופן כללי גם חשוב לזכור, אנחנו בשנות ה-60 כאילו, שנות ה-50 המאוחרות, שנות ה-60 המוקדמות, כשהדמויות בסרט עוצרות לדבר, אתה יודע, והשופט כזה אומר, אנחנו הולכים להזכיר פה את המילה panties,
כן,
וכולם כזה בין צחוק נבוך למזועזעים כזה, זה לא באמת, לא היית אמור להגיד את הדברים האלה בתקופה הזאת, בחברה, אתה יודע, בטח שלא בבית משפט.
כן.
אז הסרט באמת כאילו, עצם העובדה שהדמויות בסרט כזה אומרות, כן, היה פה אונס, כאילו 100%, לא, אתה יודע, crime of passion או כל כזה ציטוט אחר, זה כזה, זה מה שקרה. אנחנו עוסקים פה במה שקרה ובתוצאות של מה שקרה. ואתה מרגיש עוד פעם שזה משהו שלא היית רואה בסרטים קלאסיים של ג'ימי סטוארט, שהיו מאוד כזה, גם אם הם עוסקים, אתה יודע, בעולם האמיתי, זה תמיד דרך ה... עין הלא נקייה של הוליווד, זה תמיד כזה, לא, זה חייב להיות קצת מיופה. ושמע, אני לא עורך דין, הייתי יכול להביא את אח שלי לפודקאסט, אבל אתה יודע, הוא עסוק, שהוא היה יכול להגיד לי, אבל זה מרגיש כמו טיפול הרבה יותר קרוב לריאליסטי של עורכי דין, ממה שאתה רואה בדרך כלל בסרטים.
כן.
עצם העובדה שהם עוצרים לעשות דברים כמו כזה, זה, לפני המשפט, הנה הצגת הראיות, הנה השימוע המקדים, כל פעם שמישהו מנסה לשאת נאום דרמטי באמצע עדות, השופט אומר לו כזה, אתה לא יכול לשאת נאום דרמטי, זה עדות, אתה אמור לשאול שאלות, כאילו. וכל, אתה יודע, כל פעם שמישהו קם ואומר, "Objection", זה כזה, אתה מבין למה הוא אומר את זה. זה לא כי זה רגע דרמטי בסרט, זה, כן, זה טקטיקה של עורך דין אחד, אתה יודע, להפריע לשטף של עורך דין שני, כאילו, גם הדמות של ביגלר, כל הזמן אומרת "Objection", כי לא מעניין אותו האמת, כאילו הוא לא מנסה להגיע לאמת, הוא פשוט מנסה להפריע להופעה של דנסר.
כן, תראה, אני חושב שאני נאמר לי, ואני לא עורך דין כאמור, ולי אפילו אין אח להביא, שאחד מסרטי עורכי דין הכי טובים, הכי מדויקים, זה בן דודי ויני, שזה לא הסרט הזה, ואין בו את ג'ימי סטוארט. אבל גם זה, אני מסכים איתך, יש בו איזושהי תחושה של סרט שהוא, גם אם לא מציאותי, הוא כן מתעסק בהליכים. כלומר, הוא נותן להם איזשהו מקום של כבוד, וזה לא, אתה יודע, הצדק מול האי צדק, אלא איך אפשר לאבד את הצדק להליכים בשביל להציג את התוצאה שאני רוצה.
עוד פעם, זה מרגיש הסרט הזה כמו מין כמעט גרסה הפוכה ל-12 המושבעים.
כן.
שזה סרט של, אתה יודע, אחד מסרטי המשפט הכי טובים אי פעם, אם לא הכי טוב אי פעם, שמשהו, זה סרט סופר אידיאליסטי. 12 כן. מושמעים. אתה לא רואה אפילו את תהליך השיפוט, כי זה כזה תהליך השיפוט, זה כל מיני אנשים שמתחרים. פה זה פשוט 12 אנשים מנסים להגיע לאמת, כאילו, מנסים להחליט על הטוב. וזה סרט שיש לו מבט על החיים שהוא מאוד כזה... אם יש ספק קל שבקלים שהפשע בוצע, אתה חייב לזכות אותו, ואנשים אלה הולכים לשבת ולדון בזה בכובד הראש הרוי, אפילו אם חלק מהם בהתחלה נורא מזלזלים בתהליך. ואז יש לך את הסרט הזה שבו המושבעים לחלוטין, אתה יודע, עוד פעם, עושים להם הופעה. כל הרעיון הוא שעורכי הדין משחקים לעדים, ואף אחד כאילו לא מעמיד פנים שזה כזה, יש פה קשר לאמת. זה יותר קטע של מי יכול לשכנע אנשים אחרים שהוא צודק או לא צודק בכל התכסיסים הלשוניים שאפשר.
כן. וזה, אני חושב, ג'ימי סטיוארט, היו עוד סרטי בית משפט? אני לא חושב, נכון? כאילו זה היה מאוד...
לאוטו פרמינגר היו, אני מאמין. אני לא יודע אם לג'ימי היה, אבל... טכנית, כל נורפסייד 777 זה סרט שעוסק ב... אתה יודע, מישהו שנמצא בשיפוט, אבל ג'ימי סטיוארט הוא עיתונאי שם, שמנסה להוכיח חפות, לא עורך הדין שלו, אז אני מניח שזה לא נחשב.
יכול להיות שפחות. לא, אני יודע שכל הצד החמישי
שלו... אתה רוצה להכניס את הרווי כאילו?
אני
נתקשה להוכיח.
אני חושב שנתקשה להגיד. לא, בערך מהנקודה הזאת והלאה, ספוילר לפרקים הבאים שלנו, רוב מה שג'יימי סטיוארט עושה זה מערבונים. ואין לו באמת הרבה... זה וחבל, כאילו, אני חושב שבאמת כמו שאנחנו אומרים, הוא... מביא, כאילו זה לא רק הוא, אבל גם הוא בהופעה שלו, הוא עורך דין מגניב, הייתי שמח לראות עוד, לא יודע מביגלר, אבל מג'ימי העוד.
גם כי, תשמע, שנות ה-70, הוא עושה מערבונים אמריקאים, הוא לא הולך לאיטליה, איפה שהתשלום יותר זול, אבל מבחינה היסטורית בשנות ה-70 וה-60 המאוחרות וה-70 המוקדמות, המערבונים הרבה יותר טובים באיטליה, כן?
הוא עשה איזה כמה ערבונים טובים אז, אבל נדבר על זה שנגיע לשנות ה-60, אנחנו כרגע עוד לא שם.
אבל אני אומר, יש תחושה של כזה, אפשר להגיד מיצוי של כזה, הגענו לג'ימי סטיוארט האולטימטיבי?
אני בהחלט חושב שנוכל להגיד שהפרקים הבאים לאו דווקא יהיו על סרטים פחות מעניינים, אבל אני חושב שהסרטים שפחות, בטח קלאסיים, וגם, אתה יודע, מגדירים את ג'ימי סטיוארט. אבל זה רק כי לא בחרנו לדבר על האיש שהראה בליברטי ולנד, שהוא סרט מושלם. עוד סרט בחמישה כוכבים, במועדון החמישה כוכבים שלי של ג'ימי סטיוארט.
לגיטימי. זה גם מרגיש באופן כללי, אני חושב, כאילו לוקח יותר תפקידים, אתה יודע, אם לא משניים, אז כחלק מהאנסמבל.
כן.
במקום כזה ג'ימי סטיוארט כלידינג מן. ואפילו שזה סרטים גדולים, לכאורה כמו, אתה יודע, Airport 77, או אתה יודע, בסרטים כמו The Big Sleep, אני, כמה שאני זוכר, בתפקיד מאוד משני שם, כאילו, יחסית.
כן, שוב, זה כאילו כמו שאנחנו אומרים, תראה, הוא התחיל בשנות ה-30, אמצע שנות ה-30, אבל בסדר. היה לו שני עשורים וחצי של קלאסיקות, ועכשיו יש לו עוד עשור שלא קלאסיקות, אבל הרבה סרטים שבזמן אמת נראה לי לפחות הצליחו מספיק בשביל להציג את המעמד שלהם. ואז יש לו עשור קצת יותר חלש, ואז הוא מסיים אותו ב... נדבר על זה כשנדבר על זה. אבל כן, אנחנו בפיק סטיוארט שלנו, ומפה יש לנו רכבת הרים.
מה עוד אנחנו רוצים להגיד על הסרט הזה? האם הרגשת שאולי קצת ממהר לקראת הסוף?
לא.
כי זה באמת כזה שעתיים וחצי שאתה יודע, נעות בקצב די נינוח. אתה יודע, הוא זז, אבל הוא זז במין כזה דבר אחד, דבר שתיים, דבר שלוש. אני חושב שהסיכום בבית המשפט, כאילו העדות האחרונה שאנחנו רואים על המסך היא ב-2:30, ואז יש לנו 10 דקות של התרה של כל מה שקרה עד עכשיו.
אני חושב שאהבתי את זה. אהבתי שאנחנו לא רואים את המונולוגים של הסיום. היה בזה משהו יפה, כי כאילו, אתה יודע, כל כך ראינו את הכל, אני חושב שכאילו יש איזה משהו נחמד, שמשאירים לנו לדמיון מה היה שם, ואז בעצם באמת נשאר רק כאילו פאנץ' המלוכלך הסופי האחרון, שכזה, כן, הגנת מישהו שהוא חרא של בן אדם. למה שהוא יהיה יותר נחמד אליך? זה כזה, אתה יודע, אתה הולך לישון עם כלבים, אל תתפלא שאתה קם עם פרושים כזה. אבל לפחות יש לו את זה שהוא הולך לעשות את הירושה של זאתי. כאילו, אוקיי, מדהים.
ופרנל נראה שהוא under wagon, כאילו, שהוא לא הולך לשתות יותר.
כן, זה נכון.
זה מאוד חשוב.
לא התייחסנו לפרנל. אני חייב להגיד שכזה, הוא מאוד, מאוד מאוד הרגיש לי, מכל הדמויות, כי עוד דיברנו על בשבחם, זה לא דווקא השחקן של פרנל, כמו שהדמות של פרנל כל כך בנויה, כמו דמות משנה, בין אם זה קומיק רליף, כאילו אין לה שום עולם פנימי משל עצמה כזה, ונתנו לה את האלכוהוליזם כדי שהיא תוכל להיפטר ממנו, אבל לכן זה מרגיש כל כך שטחי, כי כזה, הדמות של ג'ימי סטוארט, כל שאר הדמויות פה לא עוברות תהליך כל כך גדול. כלומר, אוקיי, ג'ימי סטוארט היה מובטל, ועכשיו הוא יותר חוזר לעבוד. אוקיי. אבל כזה לפרנל, ממש נתנו, הוא היה אלכוהוליסט, ועכשיו הוא לא אלכוהוליסט, ותראו את השינוי, וזה איכשהו רק מקטין את הדמות הזאת, והופך אותה ליותר כזה, נכון, כן, אוקיי. כאילו זה הדבר היחידי שאולי לא ממש עבד לי בסרט.
אני, מה שפחות עבד לי, ושוב, זה לא בגלל שזה רע, זה כמו שזה יותר שזה לא מפותח, זה היחסים בין פול ביגלר למזכירה שלו. שזה מרגיש כמו, כאילו לקחו עשירית כאילו מקומדיית סקרובול, כאילו 10% מתוך זה, דחסו אותו לתוך הסרט, כי כזה, זה באמת מרגיש כמו, תשמע, אם לא נדחוס שם משהו שנראה כמו טיפה טרומנטיקה בינו לבין המזכירה שלו, אנשים יחשבו שהוא ופרנל הומוסקסואלים. כי הוא אפילו אומר, אני אוהב את פרנל, כאילו.
כן, יש בזה משהו, אהבתי את השורה על אני מפטר אותך, אתה לא יכול לפטר אותי אם אתה לא משלם לי.
כן, עוד פעם, זה מלא בשורות נהדרות, זה פשוט שכל העלילה הזאת היא לא ממש הולכת לשום מקום, היא חלק די מרכזי מה-20 דקות הראשונות של הסרט, ואז היא די נעלמת.
כן, זה נכון, זאת לא עלילה מהותית. במקרה המקורי, אני חקרתי על זה קצת ונראה שלא, אבל אני מודה שהיו כל מיני סרטים בשנות ה-50 שהדמויות היו אמורות להיות שחורות, ואז כאילו קצת אמרו לא, הוא מאוד מאוד עני במקום זה, דברים כאלה, ואיכשהו במשפט, ויכול להיות שזה רק אני, גם הייתה לי תחושה שכאילו מה שמסתירים מאיתנו והופך את הכל יותר רגיוני, זה אם מישהו רוצח הוא שחור. וזה לא, כאילו, זה מבוסס על מקרה אמיתי ששם מי שנרצח היה שוטר, אז הולך להניח שבשנות ה-50 לא היה הרבה שוטרים שחורים, למרות שאולי אני מאוד שופט לחומרה את כל הנושא. זה היה רק אני, כי יכול להיות כאילו, כי אני מכרת את זה פשוט מסרטים אחרים, אז יכול להיות שאני משליך מסרטים אחרים לפה. לך...
אני חושב שאתה משליך, שוב, הדוגמה הכי ברורה זה 12 המושבעים, שבו הנאשם הוא מ... קבוצה אתנית כלשהי, אתה יודע, הם, וזה כזה, הוא היספני, יהודי, איטלקי, אירי משהו, אני לא בטוח.
אני תמיד חשבתי היספני, אבל באמת מאוד מאוד כזה, הם, דווי שכולם יודעים מה זה.
לא, כן, זה כדי שאף אחד לא יצטרך להגיד, אחד הדברים המעניינים ברימק של 12 המושבעים, כאילו הרימק בשנות ה-90.
כן.
זה שעוד פעם, זה עדיין יש את הדמות הכי גזענית שם משחק דווקא שחקן שחור, והוא מדבר גם כן על ההם, ולא ברור לך אם זה אמור להיות מין כזה סתם, הוא גזע נגד קבוצה אתנית אחרת, או שבמקרה הזה זה כזה שנאה עצמית.
זה באמת מגניב, לא ראיתי את הסרט, אבל זה נשמע מגניב.
רק, אז עוד פעם, פאוזה, כי 12 המושבעים המקורי זה אחד הסרטים האהובים עליי, אבל ראיתי את הרימייק קודם, ולא ידעתי שזה רימייק. אז פשוט הכרתי את זה בתור הסרט שאני נורא אוהב, 12 המושבעים, זה, הוא אחד הסרטים, הוא סרט טלוויזיה שהוא אחד הדברים הכי סופר סטקט עם כוכבים ובמאי, כי הבמאי שלו זה ויליאם פרידקין.
אוקיי, כן.
אוקיי, ובסרט הזה משחקים גם כן ג'ורג' סי סקוט, הנה לך הקשר, ג'יימס גנדולפיני, ג'ק למון, טוני דנזה, באחד מהקטעים שהוא מנסה, אוזי פאקינג דייביס, כאילו, אדוארד ג'יימס אולמוס וויליאם פטרסון, כאילו, זה סופר סטקט, זה כזה, זה צוות של, אתה יודע, זוכי פרסים, שחקנים מוכרים ואהובים, שחקני קלט, וזה כזה, כן, זה סרט טלוויזיה שרק תום שפירה מכיר, כי הוא נתקל בתות בגרסה הזאת בטלוויזיה פעם.
זה מה שקורה כשאתה תום שפירה.
כן. אז כן, בחזרה לאנטומיה של רצח, אגב, עוד סטיית תוכן קלה, ההיכרות הראשונה שלי עם אנטומיה של רצח, אני לא יודע, אתה קראת פעם את Swamp Thing של אלן מור?
קראתי כזה קטעים שלו בקונסטנטין, נראה לי בעיקר, לא, אני חושב אוקיי, שכאילו כי... התחלתי, אבל לא הצלחתי ממש לקרוא רק...
הגיליון השני של סדרת Swamp Thing של אלן מור נקרא The Anatomy Lesson, וזה תרתי משמע שיעור אנטומיה על מפלצת ביצה, והדף פתיחה שלו זה העתק של... הדף כאילו של הפוסטר של הסרט עם כאילו הגוף המבוטר.
וואלה,
אז שראיתי את הסרט הזה פעם ראשונה הייתי כזה, משם הוא גנב את זה. מדרמת בית משפט בשנות ה-50. בדיוק הדבר המתאים לסיפור על מפלצת ביצה. אז כן, זה, אתה יודע, Anatomy of a Murder זה סרט די מושלם. אני חושב בקטע של ראיתי אותו כבר 3 פעמים, הוא לא הפסיק להיות מהנה, כל השחקנים עושים עבודה טובה, הבימוי מצוין, המשחק נהדר, התסריט נהדר, ואת יודע, הקטעים שלנו שהתלוננו עליהם עד כה זה, תשמע, הקטע הזה עם הדמות הזאת הוא ממש טוב, אבל הוא לא, אולי לא במקום, זה כזה, כן. וואי, יש כל כך הרבה דברים טובים בסרט הזה שאין מקום לכולם, איזה גועל נפש.
כן, זה די זה.
כזה, יצאתי ממקס הזוהם כביש הזעם, זה מגניב מדי. אני סובל מעודף מגניבות, אני צריך ללכת לרופא שיזריק לי אנטי מגניבון.
אני אעשה שוב את הלטונה המטומטמת הזאת. הוא היה מועמד לאוסקר לכמה דברים, והוא הפסיד לבן חור, שזה בסדר. בן חור היה אפוס מאוד גדול, אני נותן לו.
זה לא בסדר, בן חור חרה של סרט. אני מצטער, הייתי צריך לראות אותו פעמיים. כאילו פעם בשביל פודקאסט ופעם בשביל איזה שיעור, וזה סרט נוראי, כאילו בן חור. כל מי שמתלונן על אוי, הסרטים בימינו שזוכים באוסקר זה כזה, לא, 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 חבר'ה, אין לכם, כאילו, לא, אני מצטער, יש שם סצנה אחת טוב, שתי סצנות טובות, אחת עם המרכבות ואחת עם הספינות הנלחמות, וזהו.
אני אוהב אותו כסרט, אני אוהב אותו כי כל, כאילו בשבילי, הדבר הראשון שאני זוכר ממנו זה לא מרכבות ולא ספינות, אלא זה הסצנה בהתחלה שהשחקן מול צ'רלטון הסטון, אני לא זוכר, אני לא זוכר מי זה, זה לא יו גריפיף, זה שחקן אחר בבן חור, בא אליו וכזה, כולם על הסט מבינים שהם משחקים זוג הומואים חוץ מצ'רלטון הסטון. ואתה כזה, כן? לא? כן סימן שאלה? ואז כזה, צ'רלטון הסטון כזה, מה פתאום, אני לא משחק הומו. וכולה שר הם כזה, כן, אבל זה מה שעשינו. וזה מדהים, אני ממש אוהב את בן חור קצת רק בגלל זה. ושאית כל, כי זה סרט שמאוד, כאילו... אני יודע שאבא שלי מאוד אהב, אז אני גם אוהב. כאילו, אני לא אוהב אותו בגלל זה, אבל כזה, אוקיי. אתה מכיר את זה שיש כזה סרטים שבני המשפחה שלך אוהבים, אז גם אם אתה לא חושב שהם טובים, אתה לא לחלוטין תצא עליהם?
אני מניח. כמה שנים אחרי זה, צ'רלטון הסטון ישחק בסרט רומנטי עם קוף, אז כאילו, קופה, סליחה. קופה. אז אני לא מבין למה הוא מתלונן יותר מדי.
אבל אני כן אגיד שהזכייה של צ'רלטון הסטון בבסט אקטור על פני ג'ימי סטוארט פה, זה חתיכת שטות.
כן, כאילו. עוד פעם, כל שחקן בסרט הזה היה יכול בהחלט לזכות באוסקר בתפקיד שלו. זה כזה, שחקן ראשי הכי טוב? כן. שחקנית ראשית הכי טובה? כן. שחקנית משנה הכי טובה? אולי לא. כאילו זה תלוי אם אתה חושב על לי רמיק בתור שחקנית ראשית או משנית.
כן, אני חושב שבינו בטח היו תוקעים אותה במשנית, כאילו אלה הם כן היו רואים מראש שיש מחסור בקטגוריה הראשית ואז היו מריצים אותה, בלה 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 בלה.
אבל כן, כל מי שמועמד היה בהחלט יכול לזכות בשנה שלו, וזה היה מוצדק.
והוא אפילו לא הפסיד כזה לג'ק למון בחמים וטעים, שהייתי כזה טוב, ג'ק למון בחמים וטעים היה ממש טוב, אז בסדר. יש בזה משהו בתסכל שהוא הפסיד לפאקינג צ'רלטון הסטון. זה מאוד טיפשי להתלונן על זה, האוסקרים אף פעם לא היו צודקים, הכל בסדר. פשוט עדיין זה גם כיף ובא לי.
טוב, אנחנו רוצים לעשות את ה... לא, יודע מה, בוא נדבר על עוד משהו. בוא נדבר, מאחר וזה אחרי הכל, פודקאסט ג'יימס סטוארט, ולא דיברנו הרבה על אוטו פרמינגר. אמרת שלדעתך הוא במאי די מפוספס בתחילת הפודקאסט, כאילו שלא...
מבחינת הכרה כללית, כן. כלומר, הוא לא השמות הגדולים שעולים, גם בבאים קלאסיים.
מה לדעתך הסיבה לכך?
אז כאמור, גם אני חייב להגיד, כאילו, עשה 35 סרטים זה, ובסך הכל ראיתי כזה 2-3 שלו. ואני חושב שאולי חלק מזה זה כי הסרטים שלו מאוד מאוד כאילו עמוסים, כלומר, את הסרט על ההתמכרות להרואין של פרנק סינטרה, לא שפרנק סינטרה, פרנק סינטרה משחק שם, דחיתי המון זמן, כי הייתי כזה, אני אראה את זה מתישהו, אין לי כוח לסרט על הרואין. וזה כאילו, אני פשוט, אני לא יודע. הוא איכשהו נראה לי היה כאילו קצת מחוספס מדי לאנשים, למרות שאת אקסודוס אני גם יחסית כאילו בישראל כמובן אנחנו מאוד אוהבים את אקסודוס, ציונות ציונות ציונות, אבל כאילו אקסודוס הוא קצת הבן חור של פרמינגר, אפשר לדבר על זה אולי, כאילו מאוד מאוד ארוך וכו.
לא יודע, לא ראיתי גם כן הרבה סרטים שלו, ובעקבות הסרט הזה אני מתכנן לתקן את זה, אבל זה כן מרגיש לי קצת כמו גרסה יותר מלוכלכת פחות בפוליסטית של סטנלי קריימר, של כזה, אתה יודע, אתה מסתכל בזה הרבה סרטים שהם על נושא, כאילו, היי, שב קל, אנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה, אנחנו הולכים לדבר על, אתה יודע, אונס בבתי המשפט, אנטומי אוף מרדר, אנחנו יכולים לדבר על התמכרות לסמים, Man with a Golden Arm, אנחנו יכולים לדבר על הומוסקסואליות, Advice and Consent.
כן, הוא מאוד במאי סרטי אוסקר מרכאות, אבל כמו שאנחנו רואים...
אבל כן, אבל הגרסה שלו היא פחות פופוליסטית ממישהו כמו קרמר, כי הוא לא מסיים... אנטומי אוף מרדר זה לא סרט פיל גוד, כאילו, אתה נהנה לצפות בו, אבל מה שקורה על המסך טכנית זה לא פיל גוד, זה כזה... בזכות הפרוטגוניסט שלנו, מישהו שהוא רוצח הצליח להתחמק.
כן.
והפרוטגוניסט שלנו הפסיד את הכסף על המקרה. אז כאילו, הכל, תכלס זה כזה די הכל רע. כאילו, איש רע הצליח להתחמק מרצח. זה מה שמערכת, ומערכת המשפט שלנו עשתה בדיוק את יהודה, שזה לאפשר לו להתחמק, כאילו. הכל תפקד כראוי, אף אחד לא רימה אף אחד, הכל נעשה על פי החוק היבש, ופשוט שהחוק היבש מאפשר לרוצח להתחמק. זה מאוד ציני.
כן, כן.
זה סופר פאקינג ציני.
הוא כן, יש פה משהו מאוד ציני, למרות שכאילו, האם אתה מזהה את הציניות הזאת באקסודוס, נגיד?
לא, כי אקסודוס זה מאוד כזה, במה יהודי בשנות ה-60 כזה, לאהוב את ישראל ללא תנאי, אתה יודע, היה לחלוטין לא רק מוכר ומותר וצפוי, זה מה שציפו שתעשה. כאילו, אתה במה יהודי בהוליווד, אנחנו בשנות ה-60, אנחנו הולכים כזה לעשות סרט על ישראל, זה הולך להיות... אפוס גבורה אדיר, אבל זה עומד בניגוד לכמעט כל דבר אחר שלו שאנשים מדברים עליו.
כן, יש לו אגב את הסרט שהלך לאיבוד, את פורגי ובס, שהוא יצא ואז כאילו אין עותקים שלו היום. אז כן, הוא במאי מעניין בסך הכל, ואולי יום אחד יגלו אותו מחדש או יגלו אותו יותר, כי כאילו עדיין אנטומיה של רצח נחשב לאחד מהסרטים הכי טובים אי פעם, אבל זה לא נראה שזה איכשהו תפס לשאר הקריירה שלו. ואולי בצדק, אולי כל השאר הקריירה שלו מאפנה, אבל אני אוהבת לא רע שלו בסך הכל.
כזה, מה זה? שרקנדו 1? פירנה 4? פלייבוי מנשן פארטי אאוט דודס 17?
שרקנדו.
אוי, הסרט הראשון של ארבעת המופלאים. והוא ביים 15 סרטים על פי משחקי מחשב, כולל ליז'ר סוט לארי, 1-9.
כן, זה אכן היה אוטו פרמינגר. אנחנו אמורים לעשות את המשחק פה כאילו של... רגע, עצור! מצטער, אנחנו עדיין באותו פרמינגר, הוא גילם את מיסטר פריז בסדרת באטמן שלו?
היו שלושה שחקנים שגילמו את מיסטר פריז בסדרת באטמן שנות ה-60, אז כן, בהחלט יכול להיות שהוא אחד מהם.
אז מסתבר שהוא אחד מהם, זה מאוד אקראי.
אלי וולך היה מיסטר פריז לפרק אחד.
מי?
אלי וולך.
וואו, אוקיי, למה מיסטר פריז כל כך לא הצליח להשאיר עם שחקן?
אני מניח שכל האיפור שהיה צריך לשים אחרי פרק אחד השחקן היה כזה לא תודה, כאילו לא כולם יכולים להיות מי שחק שם את הג'וקר?
משהו רומרו.
כן, סיזר רומרו שהיה כזה, אתם רוצים שאני אגלח את השפם שלי לתפקיד? אני לא. עשינו באחד הפרקים הקודמים בדיחה על השפם של סופרמן בג'סטיס ליג. אז למי שלא טרח לראות את בטמן של שנות ה-60, סיזר אומרו באופן מופגן כזה, לא, השפם שלי זה אחד מסימני הקר שלי. אני לא מגלח אותו, פשוט תצבעו את האיפור על השפם שלי ורואים את זה. כן. רואים שלג'וקר יש כאילו שפם שהפנים שלו צבועות מעליו וזה נהדר. הוא כזה, הוא לא שם זין.
לא, לא, הוא לא.
סיזר אומרו לא הולך לגלח את השפם שלו בשביל להיות בסדרת הטלוויזיה הכי פופולרית באותו זמן. מה אתם חושבים שהוא?
כן. זה עובדתית נכון. הדבר הזה אנחנו עכשיו כאילו מי היה יכול לעשות את התפקיד הזה אם עשינו עושים רימייק. אני וואו, קצת רוצה קשה. להגיד הפעם שפשוט כאילו זה תפקיד שהוא באמת כל כך יושב על ג'ימי סטוארט שכאילו אין, זה לא נראה ששחקן טוב, אתה יודע, תרביל אני מי אתה חושב ששחקן טוב, דניאל די לואיס, וואטאבר, כאילו זה לא נראה של כזה, זה נראה של זה מישהו שהוא באמת צריך להיות גם שחקן טוב, אבל גם ג'ימי סטוארט בשביל להיות בתפקיד הזה. וכזה, אין מישהו שהוא ג'ימי סטוארט, למרות שאני כן רוצה להגיד, שלמרות שכאילו כל פעם אנחנו מעלים אותו ואז זורקים אותו, הכי קרוב בימינו שאולי יכול לעשות את זה טוב, כן יהיה טום הנקס דווקא.
כן, אני מניח. עוד פעם, זה מסוג הדברים שאתה צריך מישהו שהוא שם גדול, שעצם התפקיד זה קצת סאבוורז'ן לנוכחות שלו, ובאותו זמן מישהו שיש לו את הכישרון, אתה יודע, את הכישרון כשחקן של לסט דמות כזאת. ושמע, זה מאוד מאוד כאילו בעייתי. אני מנסה, כאילו ברמה של שם גדול, זה באמת צריך להיות כזה, קריס, לא המסוורס, קפטן אמריקה.
כן, גם אני חשבתי על קריס אבנס, זה קצת משנה את הסרט, כי הוא צעיר מדי.
אבל
הוא לא הפגיד
כזה כישרון משחק, כאילו.
גם אין אותו כישרון משחק, אבל נגיד, אתה יודע, אתה מוציא את זה ממנו במאי טוב, הוא מאוד צעיר, זה כן כאילו צריך להיות מישהו די בדור של הנקס, כאילו.
כן, אני לא יודע. נגיד כזה, מבחינת יכולת משחק, וזה שחקן שהוא לגמרי תלוי בסרט, כאילו.
כן.
כריסטוף וולץ, נגיד. שזה כזה, עוד פעם, אתה יודע, הוא כבר יש לו את האפור, הוא כבר זה, הבעיה שהוא לא שמוכר מספיק מחוץ לכמה סרטים, ושהוא כל כך תלוי במאי, באמת. כריסטוף וולץ נתן כמה הופעות הכי טובות שראינו במאה ה-21, וכמה הופעות הכי כזה, הוא היה בסרט הזה? אתה בטוח? היה שחקן מסורת, חשבתי שהיה פשוט חור שחור שם שבלה שניות, כאילו, כזה.
כן, אני לא חושב שכריסטוף וולץ היה מצליח לעשות את זה.
גרין הורנט? מי?
אני מנסה לחשוב באמת על שחקנים גדולים. הבעיה היא שכאילו כל מי שאני חושב עליו זה באמת כאילו יחסית כאילו דווקא כאילו יכולים לעשות איזשהו הטעיה ציפיות מהצד השני.
הבחירה ברורה מאליה. של שחקן גדול שמשחק בעיקר תפקידים מרואים וזה יהיה סוורג'ן של התפקיד שלו להיות מניאק מחושב והוא יכול לעשות זה, הוא פשוט בוחר שלו. תום קרוז.
תום קרוז?
תום קרוז יכול לעשות את זה.
תום קרוז יכול לעשות את זה. אני ראיתי את
קולטרול, הוא פשוט בוחר שלו.
תום קרוז ממש יכול לעשות את זה, כן? תום קרוז היה יכול לעשות את הנתונות של רצח בימינו, כן? חד משמעית.
הבעיה היא שהוא לא מוכן, כאילו, הוא פשוט...
צריך למכור לו את זה, זה ככה. כאילו זה מאוד קשה, כי הוא שולט בכל הסרטים שלו, אבל צריך להיות כזה, תום קרוז, יש לנו סרט אקשן בשבילך, שבין סצנות אקשן יש בית משפט. ואז מצלמים איתו, תקשיב, מצלמים את כל הסרט, ויש סצנות אקשן מטורפות ופעלולים, והוא קופץ על בית המשפט, עושה סלטה, פליק פלק, מצד אחד לצד השני, אוקיי?
לא, 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 יותר טוב, אוקיי, זה בעצם, הם כבר צילמו את השביעי של משימה בלתי אפשרית, נכון?
כן, שביעי שמיני.
אז זה משימה בלתי אפשרית 8,
אוקיי.
וחלק מהתפקיד שלו, אית'ן האנט מעמיד פנים שהוא עורך דין בבית המשפט, ומצלמים סרט שלם שבו אית'ן האנט משחק את העורך דין הזה.
כן. ועורכים את כל הדברים האלה בצד, לסרט אחר.
כן, כן, זה כמו הסרט הוא של וודי אלן, שכזה מנהטן מרדר מיסטורי, שהפך להיות פשוט מנהטן, כאילו.
כן.
שפשוט חוצה את כל הקטעים שלו.
אז כן, אז ככה, כזה לא, לא, תום, זה מאוד חשוב לעלילה, אתה לא מבין הרצח. למה אחר כך הוא צריך את הכסף? אני אית'ן האנט? לא, לא, לא. זה חשוב, זה חשוב, כי אתה מגלם את הדמות, ה-FBI בדיוק מאחריך. אוקיי, אוקיי.
כן.
אוקיי.
והוא כזה, רגע, רגע, זה לא עלילה של הסרט הוא נעצמי פרמדר, לא, 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 זה הומאז'. זה הומאז'. כן, זה תזכויות, אנחנו עושים מחווה.
כי זה משימה בלתי אפשרית, תום, באמת. טוב.
אני חושב שניצחנו באינטרנט.
בהחלט.
אז אנחנו מקווים שנהנתם, אם לא ראיתם את אנטומיה של רצח, רוצו לשירות הסטרימינג, סלש ספריית ה-DVD, סלש ה-DVD, סלש בלו-ריי פלייר שיש לכם בבית, ותראו אותו, כי זה סרט טוב.
אכן, אכן.
ואם נהנתם, נשמח ללייק ושאר בפייסבוק, נשמח לתגובות באתר אין הדג, נשמח ל... אם פשוט תזרקו לנו מטילי זהב, כאילו זה אולי יכאב לנו, אבל נוכל לחסות את הטיפול הרפואי עם הזהב.
מטילי זהב זה אחלה.
אל תזרקו לנו דברים פחות יקרח מזהב.
מטילי זהב זה אחלה.
כסף לדוגמה זה פיכסה, וברונזה בכלל. מה אני אעשה עם זה? אז עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן צוריה.
וניפגש בסרטים של ג'ימי סטוארט.
Hour ahead of the posse The bloodhounds are hot on my trail Last evening I shot down my sweetheart This morning I broke out of jail My pinto is tired and hungry And I'm feeling weary and gone We started ahead of the posse And we gotta keep going on The sheriff has sworn he will get me He's riding with 25 I'd appear to that posse For they'll never get me alive
Ha 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 1 hour ahead of the posse No we'll turn into left or to right.
We must win the race to the river, or there'll be a hanging tonight.
We're gonna hang him tonight.
1 hour ahead of the posse, no time for remorse or regret. But somehow her blue eyes still haunt me, her laughter is taunting me yet. It started the night that I met her, she kissed me and vowed she would care. I traded the gold in my pocket to fondle the gold in her hair. She lied when she said that she loved me, she lied with each kiss that she gave. She lied till the moment I caught her, and now she lies still in her grave.